ערב טוב, השבת בסייעתא דשמיא נקרא סדר וירא. וירא אליו באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל. חז"ל אומרים, מכנים את אברהם מרכבה לחסד, איש החסד. אברהם זה איש החסד, מרכבה לחסד. הוא השלים את מידת החסד, הוא הפך להיות מרכבה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא בטל למידה. כמו שמרכבה בטלה לרוכב, אז אברהם אבינו בטל, מתבטל כלפי מידת החסד. זאת אומרת שאדם מתבטל כלפי משהו, הוא הופך להיות 100% אותו דבר. נניח אדם מתבטל לפני רבו, אז רבו מתגלה בו ב-100%. אם ההתבטלות היא ב-100%, אז אין שום דבר באישיות של אדם שמפריע לאישיות של רבו להתגלות באמצעותו. אם אדם בטל כלפי השם, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה מתוך אותו אדם בצורה מושלמת. האדם לא מפריע להתגלות של הקדוש ברוך הוא. ברור מה הכוונה בטל? אם לאדם יש קצת אגו, הוא בטל ב-90%, אז באותם 10% שהוא בהם לא בטל, תגיד שזה ככה פשטני, אז באותם 10% שבהם הוא לא בטל, הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אנחנו לא יכולים להימצא באותו מקום. יש לך נוכחות שמפריעה להתגלות שלי. אבל אם אדם בטל כלפי משהו, אז יש התגלות מושלמת של אותו דבר באמצעות האדם. כשחז"ל אומרים שאברהם אבינו בטל, הוא מרכבה לחסד, הוא איש החסד, לא הכוונה שהוא השאיר אצלו איזה צד באישיות, או איזה פינה שהיא לא קשורה לחסד. כל המהות של אברהם, המהות של אברהם זה חסד. אנחנו בסייעתא דשמיא נבין קצת יותר מה הכוונה בהמשך הדברים, אבל צריך להבין את זה. זה לא שאתה רואה איזה איש, אתה אומר, אוי אוי אוי, זה כמו אברהם, אתה, איזה יופי, איזה חוסה חסדים. כן, האיש הזה יכול להיות שהוא עושה עכשיו חסד, בעוד רגע הוא ילך ישתמש במידות אחרות. אדם טוב, אבל לא עושה כל הזמן חסדים. יכול להיות שהוא ראה עכשיו אני, אז עושה איתו חסד. דפק לו מישהו בדלת, שאל אותו, אדוני, אני אורח, אני באתי מרחוק ואין לי איפה לישון, אומר לו, בוא בכבוד, תכנס, אתה רעב, מה אתה רוצה לאכול? אומר לו, מה אני רוצה לאכול? נותן לו לאכול. זה איש שעושה חסד, אבל הוא לא בעל החסד. הוא לא איש החסד במובן הזה של אברהם אבינו, הוא לא בטל החסד. למה? הוא יצא לעבודה עכשיו, יכול להיות שבעבודה הוא עשה דברים אחרים שלא קשורים בכלל למידת החסד. ובנקודות זמן מסוימות, משהו מפעיל אותו, גורם לו לעשות חסד. אנחנו מיד נבין את זה. בעל המכתב מאליהו, בניסיון להבין מה זה מידת החסד, מה זה בעל חסד, מה זה איש חסד אמיתי, אומר, מביא מבעל חובת הלבבות. אז הוא אומר ככה, בחובת הלבבות כתוב שהמרחם על הזולת ומטיב עמו משום רחמנות, הרי הוא מצד מה מרחם ומטיב עם עצמו, כי נותן כדי להפיג את צער עצמו, היות ואינו יכול לראות בצרת חברו. אדם עכשיו רואה אני, מסכן, יושב איזה אחד על הברכיים ברחוב, קור כלבים בחוץ. זה יושב שם, כולו פצוע, כולו חבורה. אתה רואה אותו, הלב נחמר, הרחמים נחמרים. אז אתה נותן לו מטבע, אתה שם עליו מעיל, אתה עושה איזה מעשה של חסד. אבל באותו רגע, אומר הרב דסלר, אתה עושה חסד גם עם עצמך. אתה מרחם עליו, כתוצאה מזה נצבט לך הלב, אתה מרגיש לא נוח עם עצמך. נתת לו מטבע, אתה עכשיו מרגיש שוב פעם נוח עם עצמך. נחמד. זה לא אומר שלא עשית חסד. עשית חסד, אבל זה גם הפגת את צער עצמך. עשית משהו גם בשביל עצמך. זה לא נטו בשביל הזולת. הרי שירד בעל חובת הלבבות לתוך עומק נפשו של האדם, אומר הרב דסלר, וגילה שמילוי חסרון חברו יכול להיות גם מילוי חסרון עצמו. אני, בזמן שאני נותן למישהו אחר, אני וממלא את חסרונו, נניח הוא חסר לו עכשיו, הוא זקוק לתרופות. אז אני קניתי לו תרופות, נתתי לו תרופות. באותו זמן שאני סיפקתי את החיסרון שלו לתרופות, אני סיפקתי גם את החיסרון שלי להרגיש טוב עם זה שאני לא רואה בן אדם מסכן. עכשיו הנה הוא הלך הביתה עם התרופות, הוא כבר לא מקבץ נדבות. יופי. אמנם הרגשת חסרון חברו כחסרונו היא מעלה גבוהה, ומידה טובה מאוד, זה לא צריך להקל ראש, אדם רואה אני, ונחמרים רחמיו, הוא נותן לו מעיל, אוכל, כסף, מה שזה לא יהיה, טיפול שיניים, לא יודע, מה שהוא צריך. זה מעלה גבוהה מאוד, גם אם הוא עושה את זה כשהוא מפיג את צער עצמו, גם אם הוא עושה את זה כשהוא עושה עם עצמו, זה נותן לעצמו גם איזו הרגשה טובה. זה מעלה גבוהה מאוד. אבל, אומר הרב דסלר, והלוואי והיינו זוכים לתמיד, אכן, אין זו מעלת החסד, אלא מידת הרחמנות. זה לא חסד, זה רחמנות.
כן.
בעל מידת הרחמנות עושה מעשיו מחמת מניעים חיצוניים המעוררים את מצפונו. כשרואה אני, הוא מרגיש את חובתו לעזור לו, וגם מושיט לו עזרה כפי יכולתו. שונה ממנו בעל מידת החסד. בעל מידת החסד זה משהו אחר. אברהם אבינו זה משהו אחר. מי הוא בעל מידת החסד? זה הרודף חסד והשואף לחסד בכל מהותו, ואין לו כל מניע אחר אלא עצם החסד בלבד. הוא אינו זקוק למניעים חיצוניים לעוררו למעשה הטבה, כי החסד ממלא את כל פנימיותו ונובע ממנו תמיד, עד שרואה בכל חייו רק הזדמנות לחסד. כלומר, אדם שממלא חסרון חברו יכול להיות שבאותו הזמן ממש הוא גם ממלא חיסרון שלו. הרגשת חסרון חברו, אגם שהיא מעלה גבוהה מאוד, אין לה קל בראש, היא איננה חסד, אלא היא רחמנות. דבר גבוה מאוד. לא להקל בזה ראש, שלא ישמע חס ושלום שאנחנו מזלזלים בזה בכהוא זה. הלוואי כולנו רחמנים. ישראל, רחמנים בני רחמנים. זה לא מידה רעה, אבל זה לא חסד. מה זה חסד? חסד זו מידה שלא מונעת ממניעים חיצוניים. זה תחושה פנימית שאני רוצה עכשיו להיטיב, אני רוצה עכשיו לתת, לא כי אני צריך, לא כי זה ממלא לי איזשהו חיסרון במה שאני נותן לזולת, אני מתמלא במשהו, אלא אני צריך, יש לי תחושה שאני רוצה להשפיע, אני רוצה לתת. זה בעל החסד, והוא שואף לעשות חסד בכל מהותו כל הזמן. אמריקאים אומרים 24/7, הוא לא נח מהמידה הזו. זאת אומרת, אם הוא ער, הוא עושה חסד. יכול להיות שכשהוא ישן הוא לא עושה חסד. אבל כל זמן שהוא ער, כל הפעולות שלו, ותכף נראה איזה בסייעתא דשמיא גם במה שאנחנו מכירים מפתח הפרשה פה, כל הפעולות שהוא עושה, הם כל הזמן במהלך של עשיית חסד. אין לו מנוחה מזה. זה נקרא בעל החסד.
יש לי שאלה.
בבקשה. עודי.
מישהו שעושה חסד, אבל שמישהו שלא זכאי לחסד, הוא רמאי, הוא אומר אני צריך, והוא נותן חסד.
לא טוב.
לא טוב.
לא, חד משמעית.
אבל זה חסד.
נכון.
אז הרחמן,
שאלה מצוינת.
הרחמן הוא אומר לא, אבל הוא אומר עשיתי טעות, זה נכון, אבל תרחם עליי.
לא טוב, אז אנחנו נגיע לזה. זו שאלה מצוינת, בואו נזכור את השאלה הזו, כי היא שאלה מצוינת. בעל החסד אומר, רבי יעקב אומר דבר נכון. הוא אומר, יש בעיה עם מידת חסד כזו. אדם שעושה כל הזמן חסד, עלול להתקל בדרכו באנשים שלא ראויים לחסד הזה.
לראויים, זה.
הם לא מגיע להם החסד.
בזה.
הפוך. עצם עשיית החסד איתם, יכול להיות שזה עוול גדול בעולם. נכון מאוד. בעל החסד, בצורה הזו שאנחנו מדברים עליה כרגע, עוד לפני הסייגים, עוד לפני ששמנו לזה גדרות, בעל החסד עלול לעשות עוול. זה נכון? איפה רואים את זה?
ישמעאל,
שכל כולו פרא אדם, הוא גדל דווקא איפה? בחצרו של בעל החסד. מדוע? כשם שבעל החסד לא יכול למחות בידו. הוא לא יכול להגיד לו, אל תעשה. יש לי. הבן שלי, עכשיו אני בעל חסד, לו יצויר, שאני בעל חסד. והבן שלי רוצה עכשיו כסף למסיבה. כך, הוא רוצה ללכת לשם, לך. אתה לא מונע אותו, כי אתה רוצה להיטיב, אתה רוצה להשפיע. אין גבול להשפעה. כשאין גבול להשפעה זה נקרא חיבוק של דוב. חיבוק של דוב. זה אתה, you spoiled, אתה מקלקל אותו. דווקא במה שאתה משפיע. הלו, יכולת לא לעשות את זה, איך היית עוצר את מידת החסד. אבל בעל החסד לא שולט בזה. אנחנו נראה פה, סייעתא דשמיא, שגם בגירוש ישמעאל, וגם במעשים אחרים שקוראים עם אברהם, תכף אנחנו נראה, העקדה וכו', הניסיון שם הוא ניסיון להתגבר על מידת החסד. והשלמות שאברהם רוכש, כאברהם העברי, כאברהם אבינו, היא לא נעשית במה שהוא עומד לבד, אלא ששניים עוזרים לו בתיקון. אחד זה שרה, והשני זה יצחק. הם שניהם לא באים מצד החסד. יצחק זה מידת הגבורה ממש, וגם שרה זה מידת הגבורה ביחס לאברהם, שרה לשון שררה, לשון שלטון, לשון של גבול, ממשל, לשון של גבול, של חוק, של סדר. הפוך לגמרי מאברהם. אברהם, בואו נראה עוד קצת. בואו נראה עוד קצת אברהם. אברהם זה... אבל, עכשיו אנחנו מתחילים להבין, אבל שחסד זה מידה מאוד מאוד מתפשטת. היא מאוד מאוד... היא לא עוצרת. היא אין לה גבול. זה לא בבוקר חסד. זה בוקר, צהריים, ערב, נונסטופ, לילה, כל זמן שאני ער, אני כל הזמן מרגיש צורך פנימי לעשות חסד. זה לא משנה אם האדם שלידי או לפניי הוא מעורר את הרחמים שלי או לא מעורר את הרחמים שלי. יכול להיות שהוא יהיה חוצפן. אני חוצפן. אני כזה שבא אליך, אתה נותן לו מטבע, הוא זורק לך את המטבע בפרצוף. הוא אומר, זה מה שיש לתת לי? ואתה, אם אתה בעל חסד, אתה מוציא מטבע יותר גדול ונותן לו. זה יכול להיות גם כזה דבר. בסדר? אז עכשיו, יש בשביל להבין את הנקודה הזאת, צריך לקרוא אבות דרבי נתן. בשביל להבין את הנקודה הזאת, צריך לקרוא אבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן, זה ספר שנכתב על פרקי אבות. לא בדיוק בנוסח שאנחנו מכירים, אני קורא לפי נוסחת הגרא, זה לא בדיוק הפרקי אבות כמו שאנחנו מכירים, זה נקרא אבות דרבי נתן, זה סוג של מדרש נגיד על פרקי אבות. אוקיי. אז הוא אומר כך, בפרק שביעי הוא אומר כך, יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. וכולם מכירים את המשנה הזאת. יהי ביתך פתוח לרווחה כיצד? איך מקיימים את זה? יהי ביתך פתוח לרווחה. מלמד שיהיה ביתו של אדם פתוח לרווחה, לדרום ולמזרח ולמערב ולצפון. כמו מי? כגון איוב. דוגמה, איך ביתך צריך להיות פתוח לרווחה? כמו איוב, שעשה ארבעה פתחים לביתו. ולמה עשה איוב ארבעה פתחים לביתו? כדי שלא יהיו עניים מצטערים להקיף את כל הבית. אני מגיע מדרום. אם אין פתח בדרום, הוא צריך עכשיו לעשות סיבוב, להגיע לאיזה פתח ממזרח או מערב או מצפון. הוא הולך יותר דרך. זה כבר לא נקרא, זה נקרא שאתה מעייף את העני. כן, אתם יודעים. נוח, שלחת יונה. בפעם הראשונה, אחרי שבעה ימים, כתוב שהוא מוציא את היד החוצה, ויושט את ידו, ומכניס אותה לטבע. מה הוא צריך להכניס, להוציא את היד? מה, היא לא תיכנס חזרה דרך הישנה? ויצא דרך הישנה, ותיכנס דרך הישנה. מה יש לך להוציא את היד? אלא נוח עושה חסד עם בעלי חיים שנה שלמה בטבע. וגם עכשיו, כשהוא רואה את היונה מרחוק מגיע, והוא רואה שאין לה כלום בפה, אז הוא מבין שהיא שבוע ימים נופפה בכנפיים. לא היה לה מקום לנוח. אז הוא אומר, את עוד מטר אני יכול לחסוך לה לעוף, שלא תצטער מטר. אז הוא מוציא את היד שלו מטר החוצה, לוקח אותה. זה היה תחסר. אז איוב, היה לו בית, ארבעה פתחים, כדי שאני או האורח לא יצטרך להקיף את הבית, שלא יצטער. הבא מן הצפון ייכנס כדרכו, הבא מן הדרום ייכנס כדרכו, וכן לכל רוח. ולכך עשה איוב ארבעה פתחים לביתו, ויהיו עניים בני ביתך. מה זה ויהיו עניים בני ביתך? ולא בני ביתך ממש, אלא שיהיו עניים מסיכים מה שאוכלים ושותים בתור ביתך, כדי שיהיו עניים מסיכים מה שאוכלים ושותים בתור ביתו של איוב. מה הכוונה?
הוא נתן אותו מדרגה ש...
רגע, עוד לא אותו מדרגה. וכשנפגשו זה בזה מיד אני מבזבז. אמרו אחד לחברו, מאין אתה בא? מתוך ביתו של איוב. ולאן אתה הולך? לביתו של איוב. וכשבא עליו הפורענות הגדול, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא הייתי מאכיל רעבים ומשקה צמאים, שנאמר ואוכל מפיתי לבדי ולא אוכל יתום ממנו. עניים היו מרגישים אצל איוב בבית. הם לא היו צריכים להגיד לו מתי הם באים ומתי הם הולכים. היו נפגשים ברחוב, מה אתה עושה? אני שם טייל, איפה היית בבוקר אצל איוב? לאן אתה הולך? הוא הולך בדרך לבית של איוב. מה יש לך שם? לאכול לשתות, לישון, לשים את הראש. קח אחד לדבר עם החבר שלו ברחוב. בדרך כלל אורח לא מזמין אורח. בית של איוב היו מזמינים אחד את השני. בוא נשב נאכל קצת. בוא נלך לאיוב לאכול. יפה, לא? באה הפורענות. לא עלינו ולא על זרע ישראל. פורענות איומה ונוראה על איוב. הבית נחרב. נחרב פשוטו כמשמעו. הילדים שם ירחים. עוד זה בא, עוד זה הולך וזה בא. שמועות רעות, בשורות לא עלינו. טוב, איוב עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, לא הייתי מאכיל רעבים ומשקה צמאים. ריבונו של עולם, שנאמר, ואוכל פיתי לבדי ולא אכל יתום ממנה. ולא הייתי מלביש ערומים, שנאמר, ומגז כבשה יתחמם. אף על פי כן אמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, איוב. טוב, טענה חזקה יש לי איוב, נכון? בא לקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אכלתי אנשים, לא הלבשתי ערומים, לא נהגתי בחסד. למה אתה עושה איתי דין? נהגתי בחסד. תשובת הקדוש ברוך הוא, איוב, עדיין לא הגעת לחצי שיעור של אברהם. אתה יושב ושוהה בתוך ביתך ואורחים נכנסים אצלך. עת שדרכו לאכול פתחיתים, אכלתו פתחיתים. עת שדרכו לאכול בשר, אכלתו בשר. עת שדרכו לשתות יין, שקיתו יין. מה הכוונה? הכוונה בא בן אדם אל איוב, דופק בדלת. שלום, שלום. אנחנו מכירים לו, אני אורח. אורח, בוא תכנס. כבוד. קבל אותו בסבר פנים יפות, בחיוך. קבל אותו פנים מהבית. איוב, קבל את האורח. הוא לא מכיר אותו. בדואי מהפזורה בדרום. אומר לו, אתה רעב? הוא אומר, כן. אומר לו, מה אתה רוצה לאכול? הוא אומר, תעשה לי חביתה עם סלט. איוב, רץ עושה לו חביתה עם סלט. חמד, לא? אדוני, מה אתה רוצה לשתות? מים מינרלים. חבוד, מים מינרלים. מה שהוא רוצה, נותן לו. פתחיתים, פתחיתים. מה שהוא רוצה לשתות, רוצה לשתות מים, נותן לו לשתות מים. רוצה לשתות קולה, נותן לו קולה. מה שאתה רוצה. לא, התחרדתי, אני רוצה דייט ספרט. אין שובה, דייט ספרט. את שדרכו לאכול פתחיתים, אכלתו פתחיתים. את שדרכו לאכול בשר, מה אתה רוצה לאכול, אדוני היקר, מנה עיקרית, אומר לו בשר. איזה בשר אתה רוצה? תעשי לי שניצל. שניצל, בבקשה שניצל. נחמד, יפה, הכנסת אורחים, מלאה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא חצי שיעור מאברהם אבינו. למה, מה היה אצל אברהם? אברהם לא עשה כן, אלא יושב ומאדר בעולם, וכשמצא אורחים מכניסה מתוך ביתו. את שאין דרכו לאכול פתחיתים, אכילה ופתחיתים. את שאין דרכו לאכול בשר, אכילה ובשר. את שאין דרכו לשתות יין, שקעו יין. ולא עוד, אלא עמד ובנה פלטרים גדולים על הדרכים, והניח מאכל ומשקה, וכל הבא ונכנס אכל ושתה וברך לשמיים. לפיכך נעשית לו נחת רוח, וכל שהפה שואל מצוי בתוך ביתו של אברהם, שנאמר והייתה אשל בבאר שבע. עכשיו קראתי מהר את כל השיעור. מה הכוונה? מה זה בעל חסד? מה מיוחד באברהם? לא. מה רע במה שעשה איוב? לכאורה, מה? לא רק שאין רע, איוב קיים שולחן ערוך. שולחן ארוך לא כתוב שאדם צריך ללכת לחפש את האורחים בחוץ. לא כתוב. כתוב אם בא אליך אורח, תתנהג, תתן לו אכילה, שתייה, לוויה. אין בעיה, אם בא אליך אורח, תעשה מה שאתה רוצה. תארח אותו בסבר הפנים היפות ביותר.
הוא לא נכנס השם בתוך הבית. נעים כלי ברכה.
כן.
יהודי לא אמרו שום דבר על הברכה. השם לא היה בתוך הבית של יהודה, והוא היה...
זה נכון, אבל שאלה למה. אם הוא קיים שולחן ארוך, אז מה לא בסדר? למה יש הבדל דרמטי, גדול, בין ההנהגה של איוב להנהגה של אברהם? שניהם מכניסים אורחים.
אצל ההוא זה משהו מוגבל. הוא נתן לו בוחר.
לא, הוא נתן הכי טוב שהיה לו. הכי טוב.
מי זה? אברהם?
אברהם, מה יש הכי טוב? הוא אמן, אני... מה יש לך?
טוב,
הוא נתן את הכל.
זה נכון. אז יש בזה.
גם הוא הולך בחוץ. זה משהו בחוץ.
אברהם אבינו שונה מאיוב. איוב בא אליו האורח, הוא מכבד אותו. אברהם אבינו הולך לחפש את האורחים. אז זה נכון, זה לא שולחן ארוך, זה יותר משולחן ארוך, זה לפנים משורת הדין. על לפנים משורת, על זה שאדם עושה על פי שורת הדין, הקדוש ברוך הוא לא מעניש. על זה שאדם עושה לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא נותן זכות. אדם לא נקרא בעל חסד אם הוא פועל בגדרים של האורח. למה? בא אליו אני, אז הוא נותן לו כמו אני. אם אדם רגיל לאכול פת לחם, פת חיטים, הוא נותן לו פת חיטים. אם אדם רגיל לאכול שניצל, הוא נותן לו שניצל. אצל אברהם זה לא היה ככה. אברהם לא רק שהיה יוצא לתפוס את האורחים בחוץ. כן, ביום השלישי למילה, ביום השלישי למילה הוא רואה שלושה אנשים כחום היום, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן ארתיקה, 60 מעלות בצל, אף אחד לא יכול לזוז, הוא פתאום רואה אנשים שם, הוא רץ, עוזב את הכל, כתוב במדרש שדם המילה התחיל לטפטף כשהוא רץ לקראתם, פצע פעור. אברהם לא מרגיש בזה בכלל, אומר לו הקדוש ברוך הוא על הדם הזה, הבנים שלך יקבלו דם מילה ודם קורבן פסח, ובזכות זה יצאו ממצרים. אברהם אבינו זה משהו אחר, הוא מאדר באורחים. אבות דרבי נתן אומר מאדר באורחים, מאדר בעולם, כשמצא אורחים מכניסם בתור ביתו, הוא הולך לחפש מציאות. האורחים אצלו זה מציאה. זה מציע, איך אדם מחפש מציאות, הולך סוחר נדלן, הולך לחפש מציאות, הולך לחפש את המציאה הכי טובה שיש לעשות עסקה. אברהם אבינו זה היה העסקאות שלו. היה הולך לחפש מציאות, הולך לחפש את הדבר הכי טוב, את האורחים, איפה הם, איפה יש אורחים.
אבל יש בעיה עם זה, בגלל הוא מכין את הסעודה יוצא דופן למלאכים שהם לא צריכים לאכול בכלל.
אבל לא ידעי, לא.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
הרב, אבל אמרת בהתחלה של השור שיש כאן
הערה מצוינת, הכל הערות טובות. שנייה, אז זה הערה מצוינת. שנייה, אז אברהם אבינו יוצא מהדר אחרי האורחים, מהדר בעולם, הוא לחפש את המציאות שלו, הוא מביא את האורחים פנימה הביתה. עכשיו, עד שאין דרכו לאכול פת חיטים, מאכיל לא פת חיטים. עד שאין דרכו לאכול בשר, מאכילו בשר. עד שאין דרכו לשתות יין, משקהו יין. מה הכוונה? הכוונה, בא הבן אדם, אומר לו, אברהם אומר לו, מה אתה רוצה לאכול? הוא אומר לו, אני רוצה נקניקיה בלחמניה. נקניקיה בלחמניה? תשתגעת, אני אעשה לך עכשיו דג סול, אני אעשה לך דג סול בתנור. וליד זה אני אשם לך צ'יפסים. אברהם אבינו הכניס להם מושגים שלא היו בדעתם, שהם לא ידעו עליהם בכלל, הם לא ידעו איך קוראים לזה. שניצל? תצליט אוכל שניצל? תצליט אוכל סטייק גורמה הכי טוב שיש, עשוי סטייק ציידים. נתן להם שמות שהם לא ידעו, שהם לא הכירו. מה אתה רוצה לשתות? מים מינרלים. אצל אברהם אבינו אתה שותה מים מינרלים? יש לי עכשיו קברנה סוביניון מודל 91, בציר 91. זה מה שאתה תשתה אצלי. מה זה רוצה לומר? וזו תשובה לדוב. אברהם לא נתן לפי האורח. כי אם הוא היה נותן לפי האורח, הוא היה רחמן. אם בא אורח מסכן, הוא היה נותן לו לפי המסכנות שלו. אברהם נתן מחסד, הוא נתן את מה שהוא רוצה לתת, אז זה לא משנה למי, הוא נותן את הכי טוב שיש לו. זה לא משנה מי בא אצלו, עשיר או עני, הוא יוציא את הכלים הכי יפים, את הסרוויס הכי יפה שיש לו, בארון. זה לא שאם בא אליו מישהו עשיר, עכשיו הוא מערך את טראמפ, אז הוא מוציא את הכלים הכי יפים שיש לו בארון, את הכלי שבת. ואם אני בא אליו, אז הוא מוציא את הכלים של היום יום. לא. לא משנה מי אתה, כי את החסד אני עושה, אברהם עושה, לא לפי האורח, אלא ממה שנובע ממנו ביותו בעל חסד. ממה שנובע ממנו מהתכונה הטבעית, הבריאה של בעל חסד. אני רוצה להשפיע את זה, בכלל לא משנה, אני רוצה לתת. אני רוצה לתת את היין הכי משובח, אני רוצה לתת את הבשר הכי טוב, אני רוצה לתת את האירוח הכי מושלם. לא כי לאורח מגיע או אורח צריך, אלא כי אברהם צריך. מה הוא צריך לתת?
זה לא היה כוונה, אבל אם הוא נחסן בגלל הוא רוצה להיות בעל חסד, הוא היה בעל חסד, הוא רוצה לתת להם בגלל הם, הוא ידע שהם עובדי זרה.
עבודה זרה.
שכל האורחים שלו היו עובדי עבודה זרה.
מאחורי רגל.
הוא רוצה להחליף את זה. הוא רוצה להכניס משהו. בגלל זה, זה לא רק שזה חסד. הוא עצר את זה דרך חסד.
אוקיי. אבל בסוף מה? תודה רבה. בסוף מה? הסוף הוא שהוא עושה חסד לא בגלל האורחים.
כן.
נכון? הוא מחפש את החסד.
זה בגלל האורחים, אבל זה לא בגלל...
האורחים לא מעוררים אותו לחסד. האורחים הם רק הכלים לקבלת החסד שלו. הוא בסוף צריך להשפיע את החסד על משהו, על מישהו. כשאין אורחים, זה גורם לו צער. צער יותר גדול מצער המילה. עד כדי כך. אדם בן 99 עובר ברית מילה. לא פשוט. הוא יושב ביום השלישי למילה. שיא הצער, שיא הכאב. בחוץ חום אימים. וכל מה שהוא מצטער עליו זה שאין אורחים. זאת אומרת, הנביאה הפנימית שלו, שמחייבת כלי בשביל שהוא יוכל לנבוע, נחסמת בגלל שאין כלי. מה הוא מחפש? את הכלי. עכשיו, הכלי זה לא משנה מי זה. זה יכול להיות מלאך, יהיה נותנת. זה יכול להיות מלאך, זה יכול להיות עובד עבודה זרה, שנראה כאופה, כספן, כתאיה, כרועה ערבי. זה לא משנה כמו מה הוא נראה. בדואי מהפזורה. הוא הופך להיות כלי לקבלת החסד, זה בכלל לא משנה מי הוא. זה מעורר את הבעיה, השאלה רבי יעקב, שהחסד במובן הזה יכול להיות לפעמים עוול, כי אתה נותן למי שלא מגיע לו. זה סוגיה אחרת, שנגיע אליה בסייעתא דשמיא, אם נגיע אליה היום, אם ירצה השם. אבל מידת החסד של אברהם אבינו, היא רוצה להתפרץ, היא רוצה לבוא לידי ביטוי, אם הוא חייב להביא אותה לידי ביטוי. דרכו של הטוב להיטיב. הוא הופך להיות דומה לקדוש ברוך הוא. ראוי האדם שידמה לקונו, אומר הרמק. אברהם אבינו הופך להיות דומה לקונו, דומה לבורא, שצריך להיטיב, ולכן אנחנו הנבראים קיימים פה. כדי שיהיה לבעל ההטבה אל מי להיטיב. אז האורחים הם רק הכלים. כמו מי? כמו שאנחנו רואים במלאכים ב' פרק ד', שם יש סיפור מאוד מאוד מפורסם על האישה הגדולה משונם, נכון? שהיא ובעלה הם פרנסו את בני הנביאים. עוד רגע אחד. לא פרק ד', לא פרק ד', כן. אישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בלקחת את שני ילדיי לא לעבדים. ספור עצוב. הגיעו אל עברי פי פחת, אל פת לחם, בעלה נלקח בשבי, והנושה שהם חייבים לו כסף, בא לקחת את שני הילדים שלה לעבדים. נורא והיום. סיטואציה נורא נוראית. סליחה, בעלה מת, כן? והנושא בא לקחת את שני הבנים שלה לעבדים. ואומר אליה אלישע, מה אעשה לך? אגידי לי, מה יש לך בבית? טוב, אתה אומר, אין לשפחתך כל בבית, כי הם אסוך שמן. מה יש לך? אסוך שמן. אסוך שמן. אסוך שמן, זה כלי, כלי קטן, שמכיל שמן. אז אומר לה, ויאמר לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכנייך, כלים ריקים, אל תמעיתי, ובאת וסגרת דלת בעדך, ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תסיעי. מה עושה אלישע? והיא עושה כמובן, והיא כמלות הכלים, ואת אומרת, בנה, הגישה אליי עוד כלי, ואומר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. עושה קשה. מה היא עושה? הוא אומר לה, יש לך כלים בבית? מה יש לך בבית? מה נשאר לך? מכל מה שהיה לך בבית, מה נשאר לך? אז היא אומרת לו, לי נשאר בבית כלי עם שמן. כלי עם שמן. מה זה הכלי הזה עם השמן? הכלי הזה עם השמן זה שאריות של שמן שהיא ובעלה היו מפרנסים כידוע, מדובר בעובדיה, בעובדיה הנביא ובאשתו, שהם הסתירו את בני הנביאים במערה, והיא הייתה, היא ובעלה היו מביאים, מפרנסים את בני הנביאים בחירוף נפש. זה היה כרוך במסירות נפש. הם היו תופסים אותם והורגים אותם. והיא ובעלה היו מפרנסים את בני הנביאים, 250 איש במערה, בכל מה שהיה להם. מה נשאר להם מכל בעלה, עובדיה המת? מה נשאר לה? נשאר לה מעט שמן מהשמן שהם היו מוליכים לבני הנביאים. היו נותנים להם למאור במערה שיוכלו ללמוד, הם נותנים להם גם שמן למאור. מה נשאר לה? כלי אחד שיש בו מעט שמן. זה מה שנשאר. שארית מהשמן שהם גמלו איתו חסד. אומר לה אלישע, תביא את הכלי הזה, ולכי תשאלי כלים. תשאלי כלים מהשכנים. היא הולכת לשכנים, שולחת את הילדים, שני הילדים רצים, מביאים מהר, סירים, וסירים עוד יותר גדול, אגנים, ומביאים את כל מה שיש, וצלוחיות, וכוסות, וכל מה שיש אצל השכנים, הולכים, אוספים הרבה כלים. בא אלישע, לוקח את האסוך שמן, מתחיל למדוק. מהאסוך מתחיל לצאת זרם של שמן. ממלא את הכלי הראשון, ממלא את הכלי השני, ממלא את הכלי השלישי. ממלא, הם רואים שהכלים מתמלאים, שמן זה היה מוצר יקר, ורב תכליתי, אפשר עם שמן, שמן אפשר לאכול, לשים על הבשר, שמן זה משמש לסלט, שמן משמש למאור, שמן משמש לחימום, שמן זה דבר רב תכליתי. בקיצור, הם רואים שהכלים מתמלאים שמן, ברכה, רצים מביאים עוד מהשכנים היותר רחוקים, מאות כלים, זה ממלא. מתי נפסק השמן? שאין יותר כלים למלא. לא כשנגמר השמן באסוך. באסוך כמה שמן נשאר? גודל האסוך. כשנגמרים הכלים, נעצר השמן. נעצר השמן. זה הדבר. בכלי המשפיע, החסד לא נגמר. בכלי המשפיע חסד לא נגמר. מה יכול כן להיגמר? יכול להיגמר הצורך של הכלי. כשבא האורח לאברהם, אז אברהם עכשיו נותן לו, מה אתה רוצה לאכול? אומר לו שניצל. אומר לו שניצל, חס ושלום, אתה מקבל עכשיו סטייק 350 גרם, well done. נותן לו סטייק well done. עכשיו, מה אתה עוד רוצה עוד? עכשיו אני רוצה, האמת, אני כמעט סביע, אבל אני אקח מרק. מרק? איזה מרק אתה אוהב? מרק בצל. מרק בצל אצל אברהם? שום פנים ואופן לא. אתה תקבל מרק או, עם ירקות כאלה ועם קישואים אפויים וזה וזה, ונותן לו איזה שמות של מרקים שהוא לא יודע. מביא לו את המרק, אכל את המרק. טוב, מה אתה רוצה לקינוח? אומר, איזה? קינוח? אני לא יכול להכניס עוד פירור לזה. אומר לו, לא. אתה תקבל אצלי תפוח אפוי, קומפוט, גלידה. אוקיי. מה עכשיו?
בקלאווה.
עכשיו הוא כבר בקלאווה. עכשיו הוא כבר לא יכול לאכול. נגמר, הכלי מלא. הכלי מלא. הוא לא יכול לאכול. באותו רגע, אצל אברהם נפסקה השפעה. כלפי אותו אדם. למה? כי הכלי מלא. זאת אומרת, לא הפסיק אצלו הנביאה. הנביאה של השמן לא הפסיקה אצל אברהם. החסד הוא נובע כל הזמן. רק הכלים סברו. אז סברו, אז באותו רגע, כלפי הכלי הזה, נפסקה הנביאה. לא, מהר, יש כלי אחר. זה ממשיך שם בכלי אחר. ככל שיש כלים, בעל החסד מסוגל להשפיע. זה עוד מאפיין שאופיין של בעל חסד. בעל חסד לא מתעייף. הוא לא נגמר לו. יש לו דרייב אינסופי. להשפיע ולהשפיע ולהשפיע. עד כמה הוא ישפיע? עד כמה שיש כלים.
משם.
כמו השם. זה אמרנו שזה, הוא מקבל, הוא נעשה דומה לבורא. לכן זה נקרא מרכבה לחסד. מרכבה לחסד. בהבנה הזו של אברהם אבינו כמרכבה, אפשר גם להסביר את השאלה, שהיא באמת שאלה לא פשוטה, איך ייתכן שאברהם אבינו יושב, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. חז"ל אומרים, מה זה ויראה אליו השם באלוני ממרא? בא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה. הקדוש ברוך הוא בא, עושה אצלו ביקור חולים, אצל אברהם אבינו.
בפעם ראשונה שהם נפגשו.
בפעם ראשונה שהם, יש פגש.
הוא אמר, בבקשה,
יש לי
עבודה.
לא,
זה לא פעם
נפגשו. לא, פעם הראשונה שיש...
שהוא יושב.
פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא נגלה למישהו, ומרשה, ואותו אדם יושב. מה הכוונה יושב? הלא, כשבא אדם חשוב, ואתה יושב, מה אתה עושה מיד? קם מפני כבודו. פה הקדוש ברוך הוא מתיר לאברהם לשבת. הוא כואב. אברהם כואב. הוא פצוע. הוא חולה. מותר לחולה לא לקום בפני רבו.
אבל יש משהו עוד שאלה. אודי, יש עוד משהו.
כן.
ששמעתי אולי, קודם כל לפני זה, שהקדוש ברוך הוא, זה לא שעמדו, זה לא יצאו, לא יכלו לעמוד מול קדוש ברוך הוא, משתחווים לפני קדוש ברוך הוא. כולם, גם אברהם אבינו, עכשיו הוא יושב. למה הוא יושב? כי יש לו הכוח של הברית. בלי הברית הוא לא יכול יושב. הקדוש ברוך הוא בא, אי אפשר. בגלל הברית, יש לו כוח להיות יושב.
אפשר להקשות על זה. זה פירוש בעייתי, כי באמת אדם צריך גם עם ברית, הוא צריך, כמו שאתה אומר, להשתחוות לפני הקדוש ברוך הוא. אני מדבר עכשיו לא לפני הקדוש ברוך הוא, לפני רב. אדם לפני רב צריך לקום. אדם לפני אבא שלו צריך לקום. צריך לקום מפני אדם חשוב.
רואים עם שלמה המלך. היה איזה, איך אומרים, עם Queen of Sheba. עשה רידל, איך אומרים רידל? אני יודע בעברית.
חידה.
תגיד לי מי יש לו, יש אחד שלא אין לו ברית. תראה, הוא עשה מול ה... הוא פתח את ארון הקודש ושהוא התעלף. למה לא היה ברית?
יפה מאוד. כן, אבל הכל נכון, רק שבסופו של דבר זה לא השאלה. השאלה הגדולה היא באמת איך אברהם אבינו עוזב את השכינה, עוזב את הקדוש ברוך הוא, ורץ לקראת שלושה אנשים. אבל זו שאלה, שאלה שצריכה להטריד אותנו. אברהם אבינו, מילא אתה יושב, זה בסדר, להלכה, אדם חולה לא צריך לקום לפני הרב. לא צריך לקום אפילו בין לפני אבא שלו, אם הוא חולה ככה שהוא פצוע, לא יכול לקום, מכאבים. אז לא דורשים ממנו עכשיו לעמוד. אפשר להבין את זה לכל הפחות. אבל מה אתה עוזב את השכינה, עוזב את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. כתוב, רש"י כותב בלשון הזב, ויראה אליו לבקר את החולה. אמר רבי חמה בר חנינא, יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו. עכשיו הקדוש ברוך הוא שואל בשלומך, נמצא אצלך השכינה הקדושה אצלך. אתה רואה שלושה אנשים, תכף נראה איך גם איך הם נראו האנשים האלה. אתה עוזב את השכינה ורץ לקראתם. ראיתי... ראיתי את הרב חנניה פינטו, דוד חנניה פינטו, לפני כמה שנים אמר משל כזה, ראיתי זה אחרי זה את המשל הזה בספרים, אבל זה שמעתי ממנו, אז צריך להגיד את זה. אומר משל למה הדבר דומה. מלך יצא מהפמליה שלו למסע של צייד. יצאו לסודה. עכשיו מי יוצא עם המלך? יוצא שר הצבא, יוצא לוחמים לשמור על המלך, יוצאים שר המלבושים של המלך לדאוג לפיג'מה שלו בערב, בלילה באוהל. יוצא הטבח הכי טוב, שר הטבחים, שר האופים, שר המשקים, שהוא לדאוג למלך בדרך, במסע צייד. בין היתר, יצא דייג המלכותי גם כן לדייג. הגיעו לזה, לעת ערב, לאיזה גדת נער, נגיד לדנובה. הגיעו לגדה של הנער, המלך יושב לנוח על גדת הנער, שם את הרגליים ככה במים ויושב. בא הדייג, יושב לידו. זורק חכה. זורק חכה, רחוק זורק את החכה, ויושב ליד המלך, שבין. המלך שואל אותו מה נשמע, מה קורה, מה שלוחה, פתאום החכה תפס דג. הדייג עוזב את המלך, רץ מהר, תופס את הדג. המלך ישעס עליו. הלא הוא תפס את הדג עכשיו בשביל להכין המלך ארוחה, בשביל לעשות נחת רוח למלך. המלך ודאי לא יחס עליו על זה. נכון, הוא עזב בשביל הדג. אברהם אבינו רואה שלושה אורחים זה דגים ברשת. הוא עוזב את המלך, רץ מהר להביא את הדגים. רץ מהר להביא את הדגים הביתה, להביא את האורחים הביתה, לעשות נחת רוח למי? לקדוש ברוך הוא. וזה העניין של, של עבוד רבי נתן. זה צריך לראות את זה, איך עבוד רבי נתן אומר את זה. הוא אומר, מה העניין של אברהם אבינו? העניין של אברהם אבינו זה לא רק, וההבדל הגדול בינו לבין איוב, זה לא רק שאצל איוב, שאברהם אבינו יצא לחפש אחר האורחים, שאברהם אבינו נתן לכל אחד את מה שאברהם רצה לתת, לא את מה שהוא דווקא היה מתאים לו, אלא משהו מעבר למה שהיה בתחום ההשגה ותחום הידיעה של אותו אדם. משהו מעבר, אלא פה, וזה אולי עיקר הדבר. אומר, וכל הבא ונכנס, כל האורחים, אכל ושתה, וברך לשמיים.
מה שהוא אמר.
לא ברך את אברהם. לא ברך את אברהם. מי נתן לך את האוכל? אברהם. תברך את אברהם. לא. תברך את השמיים. המטרה של אברהם בסופו של דבר הייתה עשיית חסד. אז עשיית חסד ב-100% היא לא נותנת לך, כמו שאמר הבעל מכתב מאליהו, רבי אליהו דסלר, היא לא משאירה אצל בעל החסד שום דבר אישי. היא לא ממלאת אצלה שום חוסר. אם היה בה אורח, והיה בסוף הארוחה, מברך אומר לאברהם אבינו ברכה גדולה, אז אברהם אבינו לכאורה, מול כל הפחות, היה נהנה מהברכה, נהנה במרכאות או שלא במרכאות, נהנה תרתי משמע, גם מזה שמברכים אותו, תמלא, הרגשה טובה, באים עכשיו אורחים במדבר, מתחילים לברך את אברהם אבינו, שמתן לך פי אלף אלפים, וישפיע לך שפתו, ואיזה צדיק אתה, ואיזה טוב אתה, והחיית אותנו, וזה עושה לאדם טוב. בעל החסד אפילו את זה לא צריך. מה הוא אומר להם? תעשו חסד, תברכו את השם. בחינה של לעשות נחת רוח ליוצרינו. זה הבחינה של לעשות נחת רוח ליוצרים. זה אני לעצמי לא לוקח אפילו את הברכה, אני לא רוצה. זה בעל חסד. רק לתת, לא לקבל. זה עיקר הדבר בהנהגה של אברהם אבינו. עכשיו שאנחנו מבינים איך יכול להיות שאברהם אבינו עזב את השכינה, זה כי הוא עזב את השכינה ללכת להביא את האורחים בשביל לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לשכינה הקדושה, לעשות נחת רוח עוד יותר גדולה מהנחת רוח שיש לו כשהוא יושב והשכינה שואלת לשלומו. כי כאשר הוא יושב ולא זז ולא נע ולא עושה את הפעולות של ההטבה, הוא בצער עצום אפילו עם השכינה על הראש שלו. כל אחד אחר, תארו לעצמכם שאדם יושב, תארו רק מי שיכול לדמיין את זה בכלל, שאדם יושב והקדוש ברוך הוא בא לשאול לשלומו. אני לא יודע איך זה מרגיש, אני לא יודע איך אפשר לתאר את זה אפילו. אבל תארו לעצמכם, אומר רש"י הקדוש, שהקדוש ברוך הוא בא לשאול בשלומו. כן, השורש שאל, תשימו לב, זה דבר מעניין. השורש שאל נמצא גם בפסוקים שקראנו, שנקרא אותם גם בהפטרה, שאלישע אומר לה, לכי שאלי לך כלים. נכון? פה נאמר שהקדוש ברוך הוא שאל בשלמה. כן? מה זה השאל? אצל אברהם אבינו, אברהם אבינו נטע אשל. אשל, נכון? אשל. מה זה נטע אשל? אשל זה אותיות שאל. אשל, א', שין ל', שאל, שין א', ל'. מה זה האשל? חז"ל אומרים שזה נוטריקון. אכילה, שתייה ולוויה. איך אתה מקיים מצוות הכנסת אורחים? באכילה, שתייה, לוויה. למה זה דווקא אותיות שאל? האשל, אכילה, שתייה, לוויה. מה זה לשאול? כשאדם שואל שאלות, הוא שואל קושיות בפסח, או כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל במצרים, שאלו ושאלה אישה כלים מגרת ביתה, שלך למצרים, ומה תעשה? תשאל מהם כלים. כאשר אדם שואל משהו, הכוונה היא שהוא מבקש ומגלה חיסרון. הוא מגלה חיסרון. ואת החיסרון, החיסרון הזה טעון מילוי. צריך עכשיו למלא אותו. כשאני שואל שאלה, שואל שאלה, בעברית זה בדיוק כמו לשאול כלים. אותה מילה. לשאול שאלה ולשאול כלים. תשאיל לי את הטלפון לרגע. או, אני, יש לי שאלה לשאול אותך, זה אותה מילה, לשאול. כשאני שואל שאלה, מה אני מבקש? אני לא מבקש לשאול את השאלה. השאלה זה רק הבעת הצורך שלי. מה אני באמת רוצה? את התשובה. אני רוצה את המילוי של השאלה. כשאני מבקש לשאול ממך את הטלפון, אני צריך את הטלפון. לא צריך את... האם תוכל לתת לי את הטלפון? זה פחות מעניין. מה שמעניין זה שבסוף אני אקבל את הטלפון. כשאדם שואל, הוא מחפש את המילוי. כשבא אורח, אז האדם שבא אליך, או שאתה מצאת, כמו אברהם אבינו, מצאת אותו בחוץ, הוא מלא שאלות. הוא מלא צרכים שאתה צריך למלא אותם. הוא מלא שאלות. באכילה, בשתייה, בלוויה. אתה צריך בכל המישורים האלה, של סיפוק צורכי החיים שלו, ויותר מזה קצת, כי לוויה זה אפילו עוד קצת יותר מזה. לוויה זה ממש להכניס את השכינה לתוך מסע חייו של אותו אדם. תכף נראה איזה כתוב. ממש להכניס את השכינה לתוך מסע חייו של אותו אדם. זה הלוויה. לוויה זה דבר חשוב מאוד. אז אתה נותן לו אכילה, אתה נותן לו שתייה, או שינה. אתה נותן לו שינה, ואתה צריך לתת לו לוויה. ללוות אותו. ללוות אותו. הלוויה הזו זה דבר חשוב. לפחות ארבע פסיעות ללכת אחריו. אם אפשר יותר מזה עדיף. עדיף, אבל לפחות ארבע פסיעות ללכת אחריו, אתה מכניס את השכינה לתוך החיים שלו, לתוך מסע חייו. מפתח הבית, מפתח הבית. אפשר להדר, לצאת זה גם מעבר לגינה, כן, אפשר. ברור, אבל שארבע פסיעות מחוץ למפתן הבית הן ארבע פסיעות המשמעותיות. אומר האור החיים הקדוש בפתח הפרשה.
חשבתי שהרם
הזה לינה.
לינה, אולי זה שותה.
אכילה, שינה,
או
שתייה, ולוויה. אפשר גם להגיד שגם לינה. גם לינה וגם לוויה.
הוא planted a tree in באר שבע.
כן.
אז הוא היה, הקונטקט שלו היה...
לינה חינם, אפשר את השין לעשות גם זה.
שתייה ולינה, אבל גם
זה... תכף נראה, תכף נראה. הכל אמת, הכל אמת. זה בסוף אותו דבר עלו. זה האשל, זה הפונדק. אז בפונדק יש אכילה, שתייה, שינה, לינה, לוויה, זה הפונדק. אנחנו מיד נראה את זה כתוב. בפתח הפרשה שלנו אומר האור החיים הקדוש, במה אברהם אבינו השלים את מידת החסד? איפה הוא נסע מרכבה לחסד? בניסיון הזה. בניסיון הזה של האורחים. הניסיון הזה של האורחים זה מה שהשלים את מידת החסד של אברהם. הוא אומר... ונראה כי כוונת הכתוב הוא שבא להודיע שישרה השם שכינתו עליו ונעשה מרכבה לשכינה. איזה, למה זה המרכבה לשכינה? לגילוי של החסד. לגילוי של החסד. איפה זה בא לידי ביטוי? דווקא באורחים האלה. וזה, הוא הכניס אלפי, אם לא עשרות אלפי, אולי ויותר מזה, אורחים עד שבאו השלושה האלה. והוא הכניס אחריהם עוד כמה מאות אלפים. מה היה מיוחד בשלושה האלה? אז כמובן אפשר להסביר את זה, שזה היה העיתוי, הוא היה פצוע, הוא יצא לחפש, בטמפרטורות בלתי אפשריות, הקדוש ברוך הוא צריך לומר מן הרתיקה, אף אחד לא יסתובב בחוץ. אבל יש לזה הסבר עוד קצת יותר עמוק, שאני בסייעת תשמע, אני חושב שכדאי שנראה אותו. אבל אחת הנקודות החשובות, שזה מין סוגריים גדולים, שכדאי לדעת שאדם שרוצה לזכות בסגולה לפרי בטן, סגולה הכנסת אורחים. סגולה לפרי בטן. קודם כל. חוץ מזה סגולה לבנים דווקא. לבנים. הכנסת אורחים זה סגולה לפרי בטן, סגולה לבנים. איפה אנחנו מוצאים את זה? אומר בעל קד הקמח, רבנו בחיי בר אשר, נכד הרשב"א. נכד הראש, סליחה. הוא אומר ככה. סליחה, תלמיד הרשב"א, כן? תלמיד הרשב"א. תלמיד הרשב"א, אז הוא אומר ככה.
איך אומרים? מה זה לפרי הבטן? מה?
סגולה.
סגולה?
לפרי בטן, הכנסת אורחים.
אבל מה זה הכנסת אורחים גם?
אז לא, מסביר, אנחנו הולכים מזה. עכשיו אנחנו נגיד עשיית הדשמי, אף איזה אורחים.
אבל זה... כי יש לך חברים טובים, ולא... אבל יש אנשים שצריכים... לבוא, ואצלך זה יש הבדל בין מה זה בדיוק.
אז הוא אומר כאן, הוא אומר כאן. קודם כל הוא אומר אשכל.
אם אני מזמין החבר שלי.
גם, זה גם עורך. גם עורך.
גם עורך.
עורך זה לא רק מסכנים. חד משמעי. עורך זה לא רק מסכנים. זה נכון שהגדרה, ההגדרה, נקרא לזה, הנכונה ביותר לעורך, זה מי שהגיע לעיר ואין לו איפה לישון, אין לו איפה לאכול, אין לו איפה לשתות. אז הוא בא לרבנו בחיי, הוא אומר, מה זה האשל? אכילה שכיבה לביאה. שכיבה לביאה. אני מסכים שיש גם כל מיני נוטריקונים אחרים, אבל בסוף האשל, איך אומר? והייתה אשל, רבי נחמיה אומר, אותיות אשל הם אותיות שאל. היה אדם נכנס אצלו ואמר לו, שאל כל מה שאתה מבקש ואני נותן לך. מה שהסברנו עכשיו, שהוא מספק את צורכיו, את צורכו של האורח, בסדר? לא לפי מה שהאורח דווקא צריך או רגיל, אלא לפי המידה של נותן החסד, לפי המידה של אברהם אבינו. זה תמיד המידה הכי גבוהה שיש. ואז הוא אומר ככה, וכן מצינו שמצווה הזאת של הכנסת אורחים, שהפרי שלה והשכר בעולם הזה הם הבנים, שכל הזעיר בה זוכה לבנים, שכן מצינו באברהם, כי מתחילה היה עץ יבש בלא בנים. מה זה אשל? אשל זה אילן, זה עץ. ואחר שנתן נטייה זו, שמשילה כתוב לעץ, זכה לבנים. ולכך נראה לו הקדוש ברוך הוא במקום אילנות. איזה אילנות? הוא יושב, איפה? באלוני ממרה. לא באלוני, באלוני ממרה. באלוני ממרה. מה זה אלוני ממרה? זה מקום של עצים. לכאורה, אלונים, עצי אלון, אלוני ממרה. זה יותר מזה, זה יותר מזה. אתם כותבים אלוני, כותבים א' ל' נ' י'. גימטריה, א' ל' נ' י'. 91, כמניין מה? אילן. כמניין אילן. אילן זה עץ. כמניין מלאך, אבל זה קודם כל כמניין אילן. זה עץ. האילן זה עץ, זה שם הוויה, השם אדנות ביחד, אורות בכלים. זה מימוש של האור בעולם. איפה המימוש הכי גדול של האור בעולם? זה בבנים של האדם, בהמשך שלו. מה זה ממרה בגימטריה? ממם 80, ריש 280, ואלף 281, כמניין רפו, ריש פי אלף, רפו, רפואה, רפואה. בעץ הזה הוא קיבל רפואה, ממה? לא מהברית. מהעקרות. זה הרפואה מהעקרות. זה הרפואה מהעקרות. זה מה שאומר פה בעל רבנו בחיי בר השם. ברשע. הוא אומר, ושם בשרו המלאך שישוב אצלך, ויהיה לו בן. וכאן מצאנו בשונמית, שקיבלה את אלישע, וערכה לו מיטה, ושולחן, וכיסא ומנורה, כעניין שכתוב, נעשינה עליית קיר קטנה, ונשים שם מיטה, ושולחן, וכיסא ומנורה. ומה היא זכתה בעקבות זה? לבן. לבן, באמצעות הכנסת האורחים. היא זכתה לבן. ולא סתם בן, אלא זה בן שעוד הוכיה אחריך. קרה לו מה שקרה לו, והוא הוכיה. כן? זה גדולה הכנסת אורחים. עד כדי כך, עד מה? עד זה שאדם יכול לזכות, ממש לזכות לבנים. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדה להיות לשרה, אורח כנשים, אורח או אורח. לא היה אורחים, לא היה לה אורח. כשהיו אורחים, נהיה לה אורח. כשנכנסו האורחים, היא קיבלה אורח, אורח כנשים. מה זה אורח? אורח כנשים, הכוונה, המחזור של האישה. לא היה לה, ועכשיו התחילה. למה? כי זה מבקר את האישה. זה בא לביקור, זה כמו אורח שבא לביקור. פעם בחודש זה בא לביקור. זה האורח. אז כשהם הכניסו אורחים, כשאברהם הכניס את האורחים האלה הספציפיים, שקשה, בשיא הניסיון, שחם בחוץ, שאני לא חייב על פי הלכה, אני לא חייב לצאת החוץ לחפש את האורחים. שיבוא אליי, אני אערך אותו. אבל אני עושה לפנים שורת הדין. ולמה אני עושה את זה? בשביל שהאורח יברך את מי? את הקדוש ברוך הוא. ימשיך לקדוש ברוך הוא נחת רוח בעולם. אין, אתם מכירים את הסיפור על שמעון בן שטח. שמעון בן שטח היה אני מרוד. והיה עובד קשה מאוד. בעבודות, היה עובד בפשטן. זה מעבודות הקשות שיש. כמו, נגיד, ברמת הקושי, כמו בורסקאי, אחד שעובד בעיבוד אורות. מלאכה הכי קשה, הכי פשוטה, אבל זה מה שעשה לפרנסתו. לילה זקן היה חוטב עצים. זה מה שעשה לפרנסתו. והיה ראש הישיבה. נו, אז גם עובד וגם לומד, והתלמידים רואים את הרב עובד בעבודה קשה, מגיע לשיעור, כולו עייף, רצוץ. החליטו שצריך לעשות מעשה. מה נעשה? נגיד לו הרב, תן לנו לקנה לך אוטו. שוכלל, איך נקנה איזה חמור טוב. שיעזור לך ללכת ולבוא לפחות, ולסחוב את המסע הכבד הזה. אמר להם, תעשו מה שאתם מבינים, אני ברוך השם מסתדר. לא, הרב, כרגע תבוא יותר מהר, יהיה יותר נעים, יהיה לך פחות קשה. הלכו ואמרו ועשו, הלכו, מצאו איזה גוי שרוצה למכור חמור. והגוי הזה החזיק את החמור בתת תנאים. כל החמור היה מלא בוץ, מלא רפש, מלא, כמו הגוי. הביאו, קנו את החמור, לקחו את החמור, עשו לו, הכניסו אותו למכון לשטיפת רכב, כן, עשו לו פוליש וקס, חמור עכשיו נצץ. מביאים אותו לרבי שמעון שטר, אומרים לו, רבנו, אל תשאל. אומר להם, מה? הוא אומר, תראה איזה אוטו יפה קנינו, איזה חמור משוכלל, אתה יודע, יש רק עניין אחד קטן, מהשמיים סובבו, שעל העוקף של החמור, או בצוואר, יש, תלוי איפה קוראים את הסיפור הזה, מצאנו אבן טובה. הלכנו לשמי, לגמולוג, והוא אומר שהאבן הזו שווה 2 מיליון דולר. רבינו, התעשרת. זכית, מהשמיים. זה מהשמיים. רק בשטיפה גילינו שיש אבן. אמר להם, מי, אני ביקשתי מכם לזכות עבורי באבן? אני קניתי חמור, לא קניתי אבן. לכו מהר תנו אותה לגוי. תחזירו אותה לגוי. לקחו את האבן, החזירו לגוי. מה אומר הגוי? ברוך אלוהי שמעון בן שטח. אמר לזה מה שרציתי לשמוע. אני לא מחפש את הברכה של הגוי. אני מחפש שהגוי יגיד ברוך אלוהי שמעון בן שטח. אני רוצה ברכה בשביל הקדוש ברוך. אני רוצה לעשות נחת רוח לבורי. האבן ברור ששני מיליון דולר שם סדרים אותי, לא צריך יותר לעבוד בפשטן בכלל, עם חמור או בלי חמור, לא צריך. ואין מצווה להשיב אבדה לגוי, והמחר הזה הוא מחר גמור של האבן. ידע, לא ידע, נגמר. אבל זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה נחת רוח לבורא. מה עושה יותר נחת רוח לבורא? שגוי אומר ברוך אלוהי שמעון בן שטח. שהאורחים מברכים את הקדוש ברוך הוא. שאומרים ברוך אלוהי אברהם. ברוך אלוהי אברהם. ברוך שהכל נהיה בדברו. בורא מיני לזונות. זה עושה נחת רוח לבורא. זה מה שאברהם אבינו מחפש. כי זה עוד נטייה לעשות חסד. עכשיו זה החסד שהקדוש ברוך הוא, יש חסד שהאדם עושה עם הזולת, בין אדם לחברו, ובאותו זמן שהוא עושה את החסד הזה, הוא עושה גם חסד כלפי שמיה. איך? הוא נותן נחת רוח לבורא. לא, אנחנו לא יכולים לתת לקדוש ברוך הוא כלום. ומה השיב לך? והכל שלך. נכון, זה השיר הזה, כולם מכירים את השיר. מה אני אתן לקדוש ברוך הוא מתנה? לא יכול לתת לו כלום מתנה. הכל שלו. מה שאני לא... ספר לכם את הסיפור הזה, נכון? על ה... היה איזה אחד שהלך למסעותיו למסחר, לצורכי מסחר, והפליג באיזה אונייה, והאונייה נטרפה בים, בסערה, ואותו אחד תפס איזה חתיכת עץ, החזיק בה בכל שארית כוחותיו, והתעלף, והפעם הבאה שהוא מוצא את עצמו זה על החוף, זרוק. הוא לא מספיק לפקוח את העיניים, הוא בערפול חושים, ידיים חזקות מרימות אותו, שכיבות אותו על הלונקה, הוא מרגיש שהוא מסוסים, נוסע באיזה עגלה, פעם הבאה שהוא מתעורר, הוא בתוך חדר יפה יפה, באיזה ארמון, מקולח, מגולח, מתחת לסדינים נקיים, ומזליפים לו מים על השפתיים, צלחות של פירות לידו, וכל 10 דקות נכנס מישהו, תרצה אולי לאכול את זה, תרצה לשתות את זה, אתה צריך להתחזק, דואגים לו, מרפאים לו את כל הפצעים. כך יום אחרי יום, רק מטפלים בו, יוצאים איתו לטיול בגינה של הארמון, קוצבים לו פרחים, מה זה? כל היום רק דואגים. טוב, חלפו 2-3 חודשים, שבהם הוא אוכל, הוא שותה, נותנים לו את כל הרפואות, כל הסמים להתחזק, הוא באמת מתחזק, הוא מתרפא, הוא מרגיש הרבה יותר טוב. ואז יום אחד הוא אומר לבעל הארמון, אני חושב שאני מספיק חזק, אני רוצה ללכת. אומר לבעל הארמון, אתה לא יכול ללכת ממני ככה. אתה עורך שלי. אצלי עורך, לפני שהוא יוצא ממני, הוא נכנס לחדר האוצרות, ממלא מחדר האוצרות את התרמיל שלו במה שהוא רוצה, ורק אז הוא הולך. אז הבן אדם, האדם הזה היה בשתוממות מוחלטת. נכנס לחדר האוצרות, הוא רואה מה זה, אבנים טובות, יעלומים, תכשיטים, מעשה ידי אומן. אז הוא מתחיל, לוקח קצת מפה, קצת מזה, מעולל את התרמיל צד שלו, יפה, יפה, ובאים ללכת. בא לארמון, פמליה שלמה, מלווים אותו החוצה, כמו שלמדנו, שצריך דיני לוויה, צריך ללוות אותו, מלווים אותו. זה... 2-3 חודשים ישב שם בעזה, אכל, שתה, ריפו אותו, הלבישו אותו, סחו אותו, רחצו אותו, דאגו לו, טיפלו בו, וגם הוא יוצא עם תרמיל מלא אבנים טובות. הוא מרגיש צורך אדיר להודות לבעל הארמון, להגיד לו תודה. אז הוא מכניס את היד לתרמיל, ומחפש את האבן הכי יפה, ואז הוא פתאום מבין. ומה אשיב לך? והכל שלך, את זה לקחתי ממך, מה אני אחזיר לך את האבן? מה נשאר לי להגיד? להגיד לך תודה ריבונו של עולם. לעשות לך נחת רוח. מה אני יכול להחזיר? עכשיו, כל אחד מאיתנו בדיוק כמו אותו הלך. מגן על העולם, הקדוש ברוך הוא דואג לנו לאוכל, לשתייה, לרפואה, לבריאות טובה ותקינה. מה אנחנו יכולים להחזיר לו? מה שלא ניתן לו, הכל שלו. מה אנחנו יכולים לתת לו? נחת רוח. נחת רוח. לעשות נחת רוח לבוראנו. לעשות נחת רוח. אז כל מה שאברהם רוצה, זה לעשות נחת רוח לבורא. שיבוא, יברכו את הקדוש ברוך. זה עיקר, עיקר החסד. שאפילו מהברכה שאפשר היה לברך אותו, ולגיטימי ונכון וצריך שאורח יברך את בעל הבית. אברהם אפילו מזה לא רוצה ליהנות. זאת אומרת, אתה רוצה לברך אותי? תברך את אלוהי אברהם. תברך את הקדוש ברוך. רבי נחמן לא פחות קיצוני מזה. רבי נחמן אומר, בנקודת מורן תורה כ"ג, תורה כ"ח, סליחה, ג, תקשיבו אותו, הוא אומר, ולבוא לחסד אי אפשר אלא על ידי שיכניס תלמידי חכמים צדיקים לתוך ביתו. כי המכניס אורחים תלמידי חכמים אמיתיים לתוך ביתו, כאילו הקריב תמידין, כאילו הקריב קורבן תמיד. זו אמירה מאוד מאוד קיצונית. כי מאמר חכמנו זכרונם לברכה בגמרא בברכות, איש קדוש עובר עלינו תמיד. זה האישה. האישה שהכניסה, כמו שדיברנו כרגע ממש, הכניסה את אלישה. זאת אומרת, לבעלה איש גדול עובר עלינו תמיד, בוא נעשה לו עלייה, חדר בעלייה, ונשים לו מיטה ושולחן ומנורה. זה גימטריית, זה התמיד הזה, זה לא דבר פשוט. תמיד בגימטריה זה 444, זה נקרא 4,000. 4 א', א', האות א', כי נכתבת במילוי, א', ל', פ', זה 111. 4 פעמים 111 זה 444. 4,000. זה סוד גדול מאוד, התיקון של אלפים. תיקון אלפים זה נקרא. סוד גדול מאוד. מה זה קורבן תמיד? מה זה אדם שמכניס אורחים? מקריב קורבן תמיד. מתקן 4,000. מתקן את התיקון הזה שהוא תיקון גבוה ביותר. לא זה המקום והפורום לדבר על זה, אבל הוא מתקן.
רק תמיד החכמים או שאורחים?
לא, בכלל אורחים זה מעלה גבוהה מאוד, כמו שדיברנו וכו'. אבל מי שמכניס תלמידי חכמים לביתו, כוונה מה זה מכניס? פעם היה נהוג, היום אנחנו לא זוכרים את זה. פעם היה נהוג, נניח, זכרונו לברכה, סבא רבא שלי, הוא הלך ללמוד בישיבה. הוא נולד וגר בפרס, לא היו ישיבות טובות בפרס, הישיבות הטובות היו בבבל, בעיראק. אז הוא, שלחו אותו בתור נער בן 13-14, שלחו אותו ללמוד בישיבות בבבל. אז איפה הוא ישן? לא היו פנימיות, לא היה מושג כזה. הם היו ישנים בכל מיני מקומות, ושבתות וזה היו מתארחים אצל הגבירים. חגים, ימים טובים. ופעם בשנה הם חוזרים הביתה. עד שהם מתחתנים, מביאים אישה משם, מתחתנים ומקימים את הבית, ואחרי כן ממשיכים במקום ההולדת שלהם. אז מי היה מארח אותם? היו כל מיני אנשים טובים שמעריכים את תלמידי החכמים האלה. היו מכניסים אותם הביתה, מאכילים אותם, משקים אותם, כן, דואגים לכל מחסורה ממש, מלבישים אותם. התלמידים האלה היו מנותקים כמעט לחלוטין מהבית. זה לא כמו היום שאתה עולה על מכונית, 6 שעות נסיעה, עולה על מטוס, 1.5 שעות ואתה בבית. זה אז היה שבועות של טלטולים, אז היו פעם בשנה מגיעים שם. מכתבים זה היה דבר נדיר. גם כי הנייר היה יקר, גם כי לא היה דואר מסודר. זה היה צריך לחכות שמישהו יבוא, ילך מפה לשם, משם לפה, להעביר את זה מכתב. לא היה אימייל, ולא היה אפילו פקס. אפילו פקס, זה כבר מיושן פקס. פקס זה בזמן שלי, מה שנקרא, זה לא של הצעירים.
הזמן שלי זה טלקס.
אוקיי. אז זה היה טלקס, זה נקרא אורחים, להכניס אורחים תלמידי חכמים לביתו. היום מה זה? היום להכניס תלמידי חכמים אורחים, יכול להיות שזה לתת צדקה ולאפשר להם ללמוד, לאפשר להם להתקיים. זה יכול להיות הבנים של האדם, הבנים של האדם עצמו. יש מצוות צדקה בבנים גדולים, אתה לא חייב לזון ופרנסתם. אז נו, אתה עוזר להם, אתה זן ופרנסתם, מה זה? זה מדין צדקה. זה יכול לעשות מהמעשרות שלו את זה. לא כאלה שסמוכים על שולחן, אלא נשואים. אברכים. אין עניין שאדם ייתן צדקה דווקא לזרים ולבני ביתו, לילדים שלו. לא, אין דבר כזה. מה פתאום? הפוך. אני אהיה ביתך קודמים. אני אהיה ביתך קודמים. קודם כל תדאג לתלמידי החכמים שלך יהיו בסדר. זה יכול להיות גם גדר של הכנסת אורחים, עד כדי כך. יש בזה גם גדר של הכנסת אורחים. אז מי היו האורחים האלה? אנחנו לא יכולים להרחיב כי הזמן מסתיים, אני לא אחזיק אתכם יותר. אז תסתכלו במדרש רבה, פרשה ממחת, משנת ת', מי היו אורחים? היה שם אופה, היה ערבי, והיה ספן. שלושת האורחים. של אברהם. הוא ראה 3 אנשים. המדרש רבה אומר איך הם נראו, מי הם היו, מה הוא ראה, וירא, כתוב.
כן, כן.
וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים. מה זה, מה הוא ראה? מה זה וישא עיניו ויר? כן, לשאת עיניים זה להרים את הראש, לשאת עיניים. אז מה הוא ראה? אז הוא ראה אחד שנראה לו כמו אופה. אופה זה בייקר.
בייקר.
אחד נראה לו כמו ערבי, טעיה בארמית, ואחד נראה לו כמו ספן, כמו מלאך, כמו סיילו. יורד ים, כמו סיילו.
ספן
אומר. יש כמה שמות. ובעיקר הלשון המדרש רבה זה ספן. ספן. נראה לו ספן. מה מיוחד באופה ערבי וספן? שכל אחד מהם הוא כנגד עמוד, עמוד שעליו נשען העולם. האופה, פת לחם, זה גמילות חסדים. הוא מכין את המזון לאדם. נכון? בהכנסת אורחים, גם של אברהם, גם של לוט, גם של דבר ראשון שהוא עושה, נותן להם לאכול. צריך לתת לאכול, קודם כל. זה בסיסי. ערבי זה עמוד העבודה. היה גמילות חסדים, שלושה דברים העולם עומד. אז מה זה הדבר השני? על העבודה. מה זה עבודה? עבודת התפילה. נכון שזה גם עבודת הקורבנות, אבל זה בעיקר עבודת התפילה. הישמעאלים, הערבים מזרע ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. שומע את תפילתו. ישמע אל. ישמע אל. הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. אז כמו שכתוב באגר, ישמע השם אל עונייך. ישמע השם אל עונייך. אז ברור ש... ברור שעמוד, אחד העמודים שעליו מבוסס העולם, זה עמוד העבודה, עמוד של התפילות. אדם צריך להיות באמת בדבקות במה שקשור לתפילות. ומה זה הספן? זה עמוד התורה. התורה היא נקרא, למה הוא נקרא ספן? כי הוא מנהיג ספינה. ספינה, ספינה, ספן, ספינה, ספינה זה אונייה, ספינה זה הבוט, כן? אונייה נקראת ספינה. יש הבדל בין המילה אונייה למילה ספינה. המדרש רבה מכיר את המילה אונייה, אבל משתמש במילה ספן, בלשון ספינה, שזה ספון, שהוא ספון. ספון זה מוגן, שיש לו הגנה, זה נקרא ספון. ספון, בלשון ספינה. למה? כי התורה מגנה על האדם. התורה מגינה על האדם. או שהגמרא בקידושין אומרים, אומרת בקידושין, הגמרא בקידושין אומרת, הספנים רובם חסידים. רובם חסידים. למה? כשאדם נמצא ספון בספינה בלב ים, הוא יודע הכי טוב כמה הקדוש ברוך הוא גדול. הכי טוב. יש, הבעל שם טוב אומר, אדם רוצה לחזור בתשובה, יסתכל על הים. יסתכל, יעמוד על החוף, יסתכל על הגלים הולכים ובאים. זה מחזיר בתשובה. אדם רואה בגל, זה גודל, איך הוא גדל לגל, גודל, 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 מלא כסף. נשפח, נשבר ונשפח. וחוזר חזר, קטן, 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 קטן. גם צריך לדעת ככה החיים. האם אדם בגיל 20, 30, הוא כולו גל גדול, גל גדול. ואז מה קורה? נכון? אבל לא צריך להישבר מזה. לכן גלים נקראים גם משברים. גליך ומשבריך עליי עברו. מה זאת אומרת שדוד המלך אומר גליך ומשבריך עליי עברו? הגלים האלה והמשברים האלה עליי עברו. הייתי פעם, הרגשתי את עצמי חזק, נתת לי, הראית לי כמה אני קטן, חזרתי אותו חזר, אותו נהייתי חזק במקום אחר, הראית לי גם שמה שאני חלש. גליך ומשבריך עליי עברו. מה זה? זה אדם, אדם יכול לנצל מהדבר הזה רק כשהוא לומד תורה. כשהוא לומד תורה הוא ניצל מזה. אז איזה אורחים אדם צריך להכניס לביתה? צריך להכניס לביתה אופה, שזה גמילות חסדים. צריך להכניס את הערבי הזה, שהעניין שלו זה תפילה. להכניס לביתה, אדם מכניס לביתה את החסד, את התפילה, ואת התורה, את הספן. זה שלושת האורחים שקמים לפניהם, שרצים אליהם, שמביאים אותם הביתה. זה שלושת האורחים שאברהם אבינו מטפח. למה? כי על שלושת האורחים האלה העולם עומד. זה לא פשוט. אני רוצה שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. 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 ברוכים תהיו.
חזק וברך.
ברוכים תהיו. לילה טוב. לילה טוב ומבורך. תפילה, עבודה וגמילות חסדים. איך אני מפסיק את זה? על שלושה הדברים העולם עומד: תורה, עבודה וגמילות חסדים.
הלו, אחרים.
רופא שלך. תודה לכם.
אז עם אברהם אבינו,
שרה הגבילה את החסד של אברהם, שרה שמה לחסד של אברהם גבול, והכריחה אותו, הכריחה אותו לגרש את ישמעאל. ומה, והקדוש ברוך הוא הסכימה לידה, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. מה זאת אומרת? אברהם, לא לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להיות חסד בלי גבול. אתה צריך לשים גבול. מי שם לך את הגבול? שרה שהיא לשון שררה, לשון של שלטון. אחרי כן בעקדה, זה הגבול הבא. בעקדה יש התקללות, שאולי בלי נדר בשבת נדבר על זה. יש התקללות.
שרה, שמעתי משהו. שרה מיה את מיה את הגר. והגר
אינטה.
אינטה, סליחה, סליחה, היועד שלי את
הולכת.
אינטה, 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 הגר. והגר היה לה ישמעאל.
נכון.
עכשיו מה עושה ישמעאל?
מענה את בני ישראל. זה רשי, רשי על המשך. רשי פקר. בטח, תראה כמה צריך להיזהר. כמה צריך להיזהר. טראמפ. טראמפ.
לא רק טראמפ, אני חושב. כן? עם טראמפ וטוטין ביחד. הם ביחד יכולים להציל המזרח, כי הם נגד כל העולם, נגד אירופה, נגד ערבים, נגד כולם.